ואת שידורי כל חי ניתן לקלוט בתדרים 93 ו-92.8 FM באתר כל חי ובאפליקציה.
בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
כל חי, תמיד איתי. על הפרשה ועל השבוע, עם הרב מרדכי נויגרשל.
שלום לכולם. על רקע פרשת השבוע, פרשת שלח, נשמעים הדיבורים הצורמים, או הוויכוחים הצורמים, על נושא החלת החוק הישראלי בחלקים משטחי יהודה ושומרון, בצורה קצת צורמת. וצריך לעשות קצת סדר בדברים, ואנחנו נשתדל לעשות את זה כמיטב יכולתנו, לפי הבנתנו, כמובן בידיעה שהכל בכפוף להבנתנו הקלושה. החלוקה של בעד ונגד מתחלקת לפי קווים קואליציוניים, אלה שבפנים הם בעד, אלה שבחוץ הם נגד, ועדיין יש על זה איזשהו נופך של ימין ושמאל. וזה נראה ככה. אלה שבצד ימין של המפה הפוליטית, קרי ציבור מסורתי, דתי וחרדי, הם הבעד החלת החוק הישראלי ביהודה ושומרון. כמובן שכאן יהיה ויכוח על כמה ומה יהיה עם השאר, אבל עצם הרעיון נחשב ודאי כחיובי בעיני כל אלה שמוגדרים כימין המערכת, כפי שאמרנו, דתיים, מסורתיים וגם חרדים. המתנגדים למהלך הם כמובן השמאלנים האלה, אלה שהם חילוניים במוצהר, פרו-פלסטינאים וכולי. והאמת היא ש... מפעם לפעם כדאי לחזור ולרענן את העובדה שאנחנו לא קשורים לא לצורת הישיבה בפרלמנט הבריטי שעל פיה נקבוע מושגים של שמאל וימין, לא על החלוקה היותר מהותית שהיום כמעט ולא קיימת בין קפיטליסטים לסוציאליסטים, ולא על החלוקה של מפלגות שמאל ומפלגות ימין במדינת ישראל, אם יש דבר כזה, כפי שקיימת היום, אם לא במציאות, בעיקר בפי ההמונים ובתקשורת. או ליתר דיוק בתקשורת ומילא בפי ההמונים. הציבור שחי על פי תורה אמור לקבוע את דעתו על פי קריטריונים אחרים לחלוטין. לא שמאל, לא ימין, לא סוציאליזם, לא קפיטליזם, אחר לגמרי. וכדי להבהיר את הדברים, צריך לתת קצת רקע. א', כשמדברים על החלת שלטונה וחוקיה של מדינת ישראל בשטח מסוים, וחושבים שצריך לעשות זאת כי ארץ ישראל היא שלנו, ואם לא נעשה זאת, אנו כופרים בעובדת היות ארץ ישראל שלנו, צריך להבין שהדבר הזה איננו נכון. ארץ ישראל היא שלנו, גם זו שבעבר הירדן המערבי, וגם זו שבעבר הירדן המזרחי. והיא לא שלנו בגלל שלטון שהזמן והמציאות הפוליטית או הגיאופוליטית גרמו אותם. היא שלנו כי היא ניתנה לנו על ידי בורא עולם. קדושתה של ארץ ישראל בפועל נוצרה על ידי כיבוש ראשון, והגמרא אומרת שקדושה ראשונה קדשה לשעתה ולא קדשה לעתיד לבוא. קדושה שנייה, יש אומרים שהיא קדשה לשעתה וקדשה לעתיד לבוא. הווה אומר, בכל מקרה ארץ ישראל היא שלנו בכוח, וקדושתה בפועל קיימת בגלל הכללים שהתורה קבעה. לא בגלל שום סיבה אחרת. אם אנחנו אוחזים בארץ ישראל, או אם גירשו אותנו מכאן, ומישהו אחר אוחז בארץ ישראל, או גם אם מישהו אוחז בארץ ישראל, בהסכמתו של גוף המורכב מיהודים, המוגדר בהגדרות שונות ומשונות, אין לזה שום תוקף. כי החוק האלוקי הוא הקובע, וארץ ישראל היא שלנו, כמו שאומרת התורה בפרשת בהר, כי לי הארץ. וכמו שאומר רש"י על הפסוק הראשון בספר בראשית, ארץ ישראל היא של הקדוש ברוך הוא, וברצותו נטלה מהם ונתן לנו. כיוון שרוב הפוסקים, פוסקים כמו הרמב"ן, שיש מצוות יישוב ארץ ישראל בזמן הזה, הרי עצם ההלכה הזאת שיש מצוות יישוב ארץ ישראל בזמן הזה, וכך מביא רבי משה פיינשטיין באבן העזר, שיש מצוות יישוב ארץ ישראל בזמן הזה כמו הרמב"ן, זה אומר שארץ ישראל היא שלנו. ארץ ישראל היא לא שלנו בגלל שמדינת ישראל שולטת בה. עד מלחמת ששת הימים, שטחי יהודה ושומרון היו שלנו בדיוק באותה מידה כמו שהם שלנו אחרי מלחמת ששת הימים. עד שנת תש"ח, שטחי ארץ ישראל כולה היו שלנו בדיוק כמו שהם המשיכו להיות שלנו אחרי הקמת המדינה. כלומר, לא בגלל שמדינת ישראל קמה בשטחי ארץ ישראל, לכן ארץ ישראל היא שלנו, אלא להפך, בגלל שארץ ישראל היא שלנו, מסיבות הרבה יותר עמוקות, יכולנו להקים, לשוב לארץ ישראל, להתנחל בה, לפקוד את אדמותיה, ולהקים במדינה, משום שארץ ישראל היא שלנו. ולכן אנחנו לא מרגישים שום נקיפות מצפון, ביחס לאותם שטחים שנעזבו על ידי אלה שהגיעו לכאן, שלא ברשות בורא עולם, כי ארץ ישראל היא שלנו. יכולות להיות סיבות שהזמן גרמן, שאדם מוכר את ביתו. בוודאי יכול להיות סיבות שאדם עוזב את ביתו ולא מוכר אותו. הוא נוסע לזמן מה? כך יכולות להיות סיבות שהזמן גרמן וסיטואציה גרמה אותם שעם ישראל עוזבים את ארץ ישראל. אז הם אומרים, אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני, ועוזבים על מנת לחזור. וארץ ישראל ממשיכה להיות שלנו מעולם, אבל ממש מעולם, לא חשבנו שארץ ישראל איננה שלנו. זהו. זה צריך להיות ברור במושכל ראשון לכל מי שמתחיל לדון בנושא. ארץ ישראל היא שלנו. עכשיו, זה נוח מאוד שיהודים מנהלים את ארץ ישראל. זה נוח מאוד שיהודים מנהלים את ארץ ישראל, ולו רק בגלל ש נפתחו שערי ארץ ישראל, וכל יהודי בעולם יכול לבוא לכאן. מה שלא היה כן, בטרם הגיעו לכאן יהודים לשלוט בה ולנהל אותה. ולכן, המושג הזה שנקרא מדינת ישראל, יש בעצם הווייתו הרבה דברים של תועלת. אבל, כשבאים ומדברים איתנו על לאחל את חוקי ארץ ישראל על כל מיני שטחים שממילא מוחזקים על ידי מדינת ישראל וממילא חיים שם יהודים וממילא מערכת הביטחון אמורה לדאוג ובדרך כלל היא גם דואגת שהם יוכלו לחיות בשלום, למה צריך את הדקלרציה הזאת? אני אתן משל. לפני כמה שנים היה לי איזשהו ויכוח בצבא בפני חיילים, קצינים, לא זוכר מי, עם עורך דין שהיה היועץ המשפטי של תנועת רץ. זה היה לפני שקיבלו מרץ. תנועה הזאת כבר לא קיימת למעשה. והנושא היה חוקה למדינה. ואני אמרתי לו, לעורך דין, בדרכנו למקום המפגש, תסביר לי, תדבר אתה ראשון, אמרתי לו. הוא אומר לי, למה? אמרתי לו, כי אני רוצה שתסביר לי למה חשוב שתהיה חוקה למדינה. ואז אני אבין למה אני מתנגד לזה. הוא הסביר. ואני הבנתי למה אני מתנגד לזה. הוא הסביר את זה בשתי סיבות. א', זה לא יפה מבחינה דקלרטיבית שמדינה בוגרת מסתובבת ארומה מחוקה. זה לא מתאים, לא מכובד. ב', צריך לדאוג שיהיו חוקים שלא יוכלו לשנות אותם, לפחות שיהיה קושי רב לשנות אותם. אמרתי, אני מסכים, אני מבין כעת למה אני מתנגד לחוקה. קודם כל, מבחינה דקלרטיבית, אסור שתהיה חוקה. כי יש לעם ישראל חוקה, וזאת חוקת התורה. ב', מכיוון שאלה שסמכותם לחוקק חוקים למי שאיננו מאמין בתורה משמיים, הם בני העם, ובני העם משתנה דעתם כשם שדעותיהם שונות, פרצופיהם שנקח דעותיהם שונות, ומדור לדור משתנה את הדעה הקולקטיבית של מה שנקרא העם, אבל זה לא הוגן שדור אחד יסנדל את הדור הבא אחריו לחוקים שלא יתאימו לו. ולכן צריך להשאיר את הדברים בצורה כפי שהיא, שכל דור ודור יחליט לעצמו עד שתשפך רוח טהרה ממרום, ויקבלו עליהם את חוקת התורה המחייבת את כל הדורות. בזמנו, ועדת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת, עסקה בכתיבת חוקה למדינה, כשחבר הכנסת מיכאל איתן, חבר הכנסת לשעבר מיכאל איתן, היה יושב ראש הוועדה, והזמינו אותי גם להשתתף בוועדה הזאת. ובאיזשהו שלב, באחת הישיבות שאני ישבתי שם, אמר יושב ראש הוועדה, אנחנו לא מדברים על חוקה לעם היהודי. לעם היהודי יש חוקה. יש לו כבר תורה. אנחנו מדברים על חוקה למדינה. כתבתי לו פתק, שעל בסיס המשפט הזה, יהיה לנו הרבה על מה לדבר. ואחר כך גם אמרתי, נכון שדנים פה על חוקה למדינה, אבל אחרי שיושב ראש הוועדה הצהיר, וההצעה הזאת עברה ללא התנגדות, כלומר הוא הכיר בדבר האלמנטרי הזה, שלעם היהודי יש חוקה, וזאת חוקת התורה, מכיוון שהסיבה היחידה שלנו, המוסרית, המשפטית, להתנחל בארץ ישראל ולהאחז בה, היא התורה. כוח מעשיו יגיד לעמו לתת להם נחלת גויים. הרי נכון שחוקת התורה היא חוקת העם היהודי, אבל היא אמורה להיות חוקת מדינת ישראל. כמה שהדבר הזה לא קרה, וכיוון שכל אלה, או רוב אלה, או הרבה מאלה, המכונים ימין, מתנגדים נחרצות למה שהם מכנים שלטון הבגץ, ומצד שני גם חוקי הכנסת אינם תלית שכולה תחלת, ואינם תלית בכלל, כי לא מחוקקים על פי התורה, אלא מחוקקים על פי כל מיני תקדימים, ועל בסיס של חוקים שמקובלים בעולם, וגם החוקים החדשים נחקקים על ידי 120 בעלי דעה, שרובם אינם בקיאים, לא בחוק העברי, לא בתורה, וגם אינם מעוניינים שזאת תהיה חוקת, שזה יהיה הבסיס לחוקים שמחוקקים, או שאלה יהיו החוקים, שזה יהיה המקור על פי הם מחוקקים את החוקים. אז מדוע נרצה, מדוע נשאף, שהחוק הישראלי יחול גם בשטחי יהודה ושומרון? על הראשונות אנחנו מצטערים. על איזה חוק מדובר? אלא מה, מדובר על דבר טכני? אם מדובר על דבר טכני, צריך לבדוק אותו בצורה טכנית. האם זה יועיל או האם זה יפגע? האם זה יעורר מהומות? האם זה יסכן חיי אדם? או האם זה יגן על חיי אדם? זה הקריטריון היחיד שצריך לבדוק אותו. לי אין את הכלים לבדוק אותו. אם באמת החלת החוק תגן על חיי אדם, אז אנחנו הראשונים לתמוך בזה. ואם החלת החוק לא תעשה זאת, ואם חלילה להפך, אנחנו צריכים להתנגד לזה בלי שום נקיפות מצפון ובלי שום הרגשה שאנחנו מכירים עם קורבן. כי מה רע במצב הנוכחי? יהודים חיים שם בארץ ישראל, מאבדים את אדמותיה. בהרבה מאוד מהמקומות הללו גם יהודים לומדים תורה, תורת ארץ ישראל, שומרים מצוות בארץ ישראל, שומרים מצוות התלויות בארץ. אז מה עוד צריך? אלא מה? צריך שלטון יהודי, רשמי, דקלרטיבי. לו היה מדובר באמת בשלטון יהודי, עם דקלרציה יהודית, היינו מבינים. אבל מכיוון שהדקלרציה היא לא כזאת, אלא אדרבה, מעוררת, לא הייתי אומר קידוש השם, ולא הייתי רוצה להגיד את האמת שהיא ההפך מקידוש השם. אז על מה מדובר? למה לגרום להתלקחות, אם באמת זה יגרום? אני לא בטוח. אין אני יודע. אני לא, אין בידי את הנתונים, אין לי את המומחיות. אני רק לא רוצה שנסחף לסיסמאות הללו של הנה, מישהו קרוב לתורה, מישהו קרוב לגאולה, לשאיפה לגאולה, בוודאי צריך לרצות את זה. זה לא קשור, כי הרי לא מדובר על מדינת השם שהולכת לשלוט שם ולהחל שם את חוקי התורה. אלא את אותם חוקים ואת אותה מערכת משפט ומערכת מחוקקת שכואב הלב שזו המערכת שקיימת ושגם עליה אנחנו מתפללים השיבה שופטנו כבראשונה ויועצנו כבתחילה, תהיה גם שם.
עכשיו איתכם על הפרשה ועל השבוע עם הרב מרדכי נויגרשל. מרדכי תמיד איתי.
שלום, כאן עורך דין יוסף ויצמן, בוגר הקמפוס החרדי אונו. התקופה הנוכחית מזמנת מקרים רבים של חדלות פיראון, קשיים כלכליים ואף פשיטת רגל. המשרד שלנו מטפל בנושאים אלו ומסייע לרבים לצאת מהמשבר.
מוזמנים להצטרף לנבחרת האונוררס, הבוגרים המצליחים של הקמפוס החרדי אונו. לייעוץ בבחירת מסלול לימודים בקריה האקדמית אונו, חייגו 072-333-4741.
זריזים, זכיתם. יום שלישי הקרוב הוא המועד האחרון להצטרף בחינם להגרלת הבונוס של בית חם, כוכבית 9886, כוכבית 9886. הצטרפו עכשיו להגרלה הגדולה על הדופלקס ותזכו פעמיים, כוכבית 9886.
ילדי קרן ההסעות חזרו בסיעת הדשמי על הלימודים. לקחת אותם בהסעות גם בימים אלו של חששות ופחדים הוא אתגר קשה, אבל אנחנו לא מבטרים על אף ילד כדי שיגיע ללמוד תורה. הרימו את תרומתכם לקרן ההסעות ותזכו לברכתם של גדולי ישראל, שבעזרת השם לא יפגעו בילדיכם הפגעים הרוחניים של נגיף הקורונה ותזכו לבנים בריאים ויראי שמיים. התקשרו עכשיו 1-750-66-22, 1-750-66-22.
יש בשר ויש רודריגז, יש בשר ויש רודריגז, יש בשר ויש רודריגז. נתיב פיתוח מובילים את הבנייה כבר 30 שנה.
נתיב פיתוח ממשיכה להוביל את תנופת הבנייה בכל רחבי הארץ, ועכשיו היא פרויקט נתיב ברמה ברמת בית שמש ד'. הבנייה עולה קומה, קונים דירה והמימון עלינו. לפרטים חייגו כוכבית 80-82, כוכבית 80-82.
נתיב פיתוח.
פיצפון, הוותיקה והטעימה בעיר, בקשרות המעודרת של הרב לנדו. ועכשיו במבצע אש, מגש לארג' 8 משולשים, רק 25 שקלים. להזמנות 03-574-6601, 03-574-6601.
טורנדו טופ אינברטר וי-פיי, המסגן החסכוני ביותר שיצרנו. פחות משקל אחד ללילה שלם של מיזוג, עם וי-פיי מובנה לשליטה מרחוק ושבע שנות אחריות מלאה.
עכשיו איתכם, על הפרשה ועל השבוע, עם הרב מרדכי נויגרשל.
נחזור ונסכם עוד פעם, שלא יבינו אותי לא נכון. אני לא דיברתי בעד הסיפוח או נגד הסיפוח, כי אני לא נוהג לדבר בדברים שאני לא מבין בהם, ובמיוחד כשאין לי את האינפורמציה הנחוצה. אני אמרתי רק דבר אחד. אם מדובר על ניהול טכני של יהודים את האזורים הנמצאים ביהודה ושומרון, הדבר הזה קורה גם עכשיו. אם מדובר על דקלרציה, אם הדקלרציה הזאת תביא לשפיכות דמים, אז חבל, מאוד חבל, ודאי שאנחנו מתנגדים אליה. אם היא לא תביא לשפיכות דמים, השאלה אם היא נחוצה או לא. אז אלה שמרוצים מצורת החוק שיש במדינת ישראל, ודאי שישמחו שהחוק הזה יתרחב ויחול גם במקומות נוספים בארץ ישראל. אבל אנחנו, שמערכת החוק הזאת, איננה לפסגת חלומותינו, אם נדבר בלשון המעטה. ואנחנו מחכים שקידוש השם יעשה ותהיה פה מדינת השם. אז ממילא כל ההשקפה שלנו בנויה על כך. ראיה שהדברים שאמרנו נכונים. כי בין אלה שתומכים בסיפוח ולא עוד אלא מתנגדים לצורתו כי הוא איננו מספק אותם, נמצאים כאלה שמתנגדים לכל דבר שריח יהדות נודף ממנו, והיו בין המסיתים הגדולים כנגד תורה ומצוות ולומדי תורה. הוא שאמרנו, לא לילד הזה התפללנו כשמדברים על החוק הישראלי שיש להכיל אותו על שטחים נוספים של ארץ ישראל. כמובן ששלטון יהודי, כמו שאמרנו קודם, יש בו מעלה, אם הוא באמת לא ירבה את סכנה, אלא להפך. והנה, כמו שהתחלנו, כל הדיבורים הללו נאמרים בשבוע שבו חל בשבוע שבו קוראים בתורה פרשת שלח. מה קרה שם? המרגלים חזרו והתפצלו לשתי קבוצות. קבוצת הרוב וקבוצת המיעוט. קבוצת הרוב נעמדת ומדברת נגד הכניסה לארץ ישראל, והיא מנמקת את דבריה. וקבוצת המיעוט מנסה לדבר בעד הכניסה לארץ ישראל, וגם היא מנמקת את דבריה. אנחנו היינו מצפים שכל אחת מהקבוצות תתמקד בדברים המשרתים את עניינה. קבוצת הרוב תדבר על הדברים השליליים, ותאמר שאלה הדברים החשובים והמרכזיים, וקבוצת המיעוט תדבר על הדברים החיוביים, ותאמר שאלה הדברים החשובים והמרכזיים. והנה גם הרוב וגם המיעוט מדברים על אותם דברים. שניהם מספרים את אותם סיפורים. אבל בפרשנויות אחרות. הוויכוח הוא לא על העובדות. העובדות מוסכמות. הוויכוח הוא גם לא על איזה מין העובדות מרכזיות יותר, או מרכזי יותר. גם זה לא תוכן הוויכוח. הוויכוח הוא אחר לחלוטין. הוויכוח הוא להבנת העובדות. ונקדים ונסביר ונאמר. כשעם ישראל יוצא ממצרים, כתוב, "היי בשלח פרעה את העם, ולא נחם אלוקים דרך ארץ פלישתים כי קרוב הוא, כי אמר אלוקים פן ינחם העם בראותה מלחמה ושבו מצרימה." אומר המדרש בתנחומה, אמר הקדוש ברוך הוא, אם אני מוליכם בדרך קצרה, הם באים לארץ ישראל, וזה עוסק בשדהו, וזה עוסק בחרמו, ושוכחים את התורה. אלא אני מוליכם בדרך ארוכה, והתורה מתיישבת במאיהם. השאלה היא, למה חזל אמרו את זה? למה חזל חיפשו נימוקים אחרים להובלת עם ישראל בדרך הארוכה, כשהתורה אומרת את הנימוקים, את הנימוק שכתוב בפשוטו שמקרא, פן ינחם העם בראותה מלחמה, ושבו מצרימה. שאלה שנייה, איזה מין דבר זה פן ינחם העם בראותה מלחמה ושבו מצרימה? איזה עם לא מוכן להילחם על אדמתו? חוץ מזה, עם ישראל כן נלחם. הנה הוא נלחם בעמלק, הוא היה מוכן להילחם בעמים שונים, הוא נלחם בסיחון ואוג, למה ינחם העם בראותה מלחמה ושבו מצרימה? התשובה היא כזאת, כדי שעם ישראל יהיה מוכן להילחם, הוא צריך להעריך את ארץ ישראל כשווה את המאמץ להילחם עליה. אם עם ישראל יראה בארץ ישראל ארץ ככל הארצות, הם לא יבינו למה היה צריך את כל המהלך, ואז ינחם העם בראותה מלחמה וירצו לשוב מצרים. לא יהיה להם סיבה מספקת להילחם ולשפוך דם על ארץ ככל הארצות. הנה אנחנו רואים. יהודים הגיעו על ניסיים על חלום אלפי שנים של ארץ ישראל ושל גאולה, וסיכנו את חייהם וחלו במחלות, עבדו קשה, עבודת כפיים, עבודה חקלאית, עבודה בבניין, גיבשו ביצות, סבלו ממלריה, קברו וקברו וקברו את יקיריהם, וכל זה בשביל ארץ ישראל. והילדים של חלק מהם, או חלק מהילדים של החלוצים האלה, מסתובבים בעולם. אתה תמצא אותם בסן פרנסיסקו, בעמק הסיליקון. אתה תמצא אותם על יד האגמים בשוויץ. אתה שואל, איך הדבר הזה יכול להתפרש? איך אפשר להבין את זה? התשובה היא, איך גידלו לפני 50 שנה את הצעירים בארץ ישראל וחינכו אותם לאהבת הארץ? על מה שרו? על מה חלמו? שרו על החציר בנהלל, על הירח בעמק ישראל, על יופיה של הכנרת. הצעיר גמר את הצבא ויצא לבקר קצת בעולם. פתאום הוא רואה שאותו ירח שמאיר בעמק ישראל, מאיר גם בעמק הסיליקון. ואותו ריח חציר שנמצא בשדמות מחולה, נמצא גם במרחבים העצומים של טקסס. וגם האגם בציריך הוא יפה. הוא יפה. אם אתה רוצה לחנך לאהבת ארץ ישראל על בסיס חומריותה, זה לא מחזיק. זה לא מחזיק. ארץ ישראל היא ארץ נפלאה, כי זה המקום שבו אפשר לחוש את הקשר בין חומר ורוח. זה המקום שבו אבנים מלאות לב, כמו אבני הכותל המערבי. שבו האדמה מלאה רוחניות, כמו המקום שעליו שכב יעקב אבינו, כמו מערת המכפלה. אבל את זה צריך ללמוד להרגיש, ואת זה צריך ללמוד להעריך.
עכשיו איתכם על הפרשה ועל השבוע עם הרב מרדכי נויגרשל. אתם או ילדיכם סובלים מבעיה רפואית? כדאי שתדעו יותר על הזכויות שלכם בביטוח הלאומי, במס ההכנסה או בחברות הביטוח. האזינו ביום רביעי הקרוב בשעה 21:00 למשדר מיוחד בו יתארח הרב שמי שזירי, יושב ראש החברה המרכזית למימוש זכויות, שישיב לשאלותיכם בכל הנוגע לזכויותיכם. יום רביעי ב21:00, כאן בקול חי.
שלום, אני נון, בן 17 מנתניה, לומד בישיבת מגדלור. היום אני אומר תודה לאבא. תודה שהאמנת בי. התאמת לי כיתה קטנה ותוכנית לימוד פרטנית. עצמת לי חונך, דאגת ואהבת אותי ככה, איך שאני. עם תעודת בגרות ויכולות למידה, העתיד שלי יציל מתמיד. תודה לרב גרוסמן, האבא שלי ושל כל ילדי מגדלור.
הורים יקרים, מדבר הרב גרוסמן. אנחנו מאושרים לחנך דורות של ילדים לשם ולתפארת, עם אמון, הגנה ואהבה גדולה. ובעזרת השם, גם אתם תרוו הרבה נחת.
נרשמים היום, מטיבתא מגדלור, 072-213-2777.
התעוררתם בזמן ויצאתם לפני הפקקים? עכשיו תתעוררו על הפנסיה שלכם. הצטרפו בדיגיטל או אצל הסוכן לאלטשולר שחם פנסיה נבחרת. אלטשולר שחם, מחויבים למקצוענות.
אין באמור תחליף לייעוץ פנסיוני או התחייבות להשגת תשואות.
מזגן אלקטרה בדץ, היחיד שנכנס אלינו הביתה. המזגנים היחידים המאושרים לשימוש בשבת, בכשרות המעודרת של בדץ מאדרין, בראשות הרב אברהם רובין שליטה. חסכוני יותר, עוצמתי יותר, שקט יותר, מהודר יותר. גם באיכות האוויר, אלקטרה מנצח.
שלום עליכם כולם, כאן מוישה, אני פה בגלל אשתי. היא ביקשה לומר לכל המשפחות בעם ישראל שיש דיסקונקי חדש של קשת הפקות עם כל ההופעות, ההצגות, ההרצאות של כל הרבונים שליטה. והחידוש גם שכל ההופעות הומור שהיא הייתה הולכת אליהן עד לפני הקורונה עם מחשמה. עכשיו הכל בפלסטיק שחור קטן 64 ג'יגה, המחיה, וזה רק ב-150 שקלים. ל-100 הראשונים שהתקשרו, 1-700-55-98-98, 1-700-55
95-98-98. בקרוב אצלכם. וידה, ההשתדלות הטבעית שלכם לזכות בפרי בטן. זוגות רבים כבר נפקדו. לייעוץ והכוונה התקשרו 072-393-9669, 072-393-9669. וידה זה חיים.
עכשיו איתכם, על הפרשה ועל השבוע, עם הרב מרדכי נוי גרשל.
עם ישראל יוצא ממצרים, ארץ שהיא כולה חומרניות. ומגיעים למדבר. אומר הקדוש ברוך הוא מוליכם דרך המדבר, כדי שילמדו להעריך רוחניות. כדי שיקבלו תורה וילמדו תורה. כי אם הם יבואו ישר לארץ ישראל, הם לא יהיו מוכנים להילחם עליה. ממילא מה שחזל אמרו, שזהו עסוק בשדהו וזה עסוק בקרמו ועוזבים את התורה. ומה שהתורה אומרת, פן ינחם עם בראותה מלחמה ושבו מצרימה, זה שני צדדים של אותה מטבע. כן, ינחם עם בראותה מלחמה ושבו מצרימה, כי לא יהיה להם טעם להילחם, אם הם לא יספגו תורה. והנה הם קיבלו תורה, ושולחים מרגלים. והמרגלים חוזרים, ומתפצלים שתי קבוצות. קבוצת הרוב מספרת שארץ אוכלת יושביה היא. בכל מקום שבנו, אנשים קברו את מתיהם, זאת ארץ מסוכנת. ויהושע וחלב אומרים, זאת ארץ ניסית. בכל מקום שבאו, אנשים קברו את מתיהם, כי הקדוש הוא סיבב כך, כדי שלא יבחינו בנו. כלומר, כולם מדברים על אותם עובדות. אבל יהושע וחלב רואים את ה... נס הרוחני שמאחוריהם, ועשרת המרגלים והעם רואים רק את המציאות הגשמית כפי שהיא, בלי לראות את המסתתר מאחורי המציאות הגשמית הזאת. הם מביאים פירות, אלה אומרים תראו איזה פירות משונים, ואלה אומרים תראו איזה פירות מופלאים. זה רואה את המשונה, וזה רואה את המופלא. אמר הקדוש ברוך הוא, אם רוב העם לא מבין את הפלא שמאחורי הדברים, אם לא רכשו את המשקפיים הרוחניות לראות את ארץ ישראל כפי שצריך לראות את ארץ ישראל, אז התורה עוד לא התיישבה מספיק במהם. הדור הזה שיצא ממצרים לא ייכנס לארץ ישראל. צריך דור חדש שכולו על טהרת הקודש מכתפי ידיה, מהרגע שהוא קטן כבר, אלה שנולדו פה לתוך תורה, לתוך קיום מצוות לתוך אווירה רוחנית, הם יהיו אלה שירכשו את המשקפיים המתאימות לראות את ארץ ישראל כפי שהיא, את מה שבאמת מסתתר מאחורי הדברים, ויהיו גם מוכנים לעשות כל מאמץ כדי להגיע אליה ולכונן את אדמתה. כך שר רבי יהודה הלוי על ארץ ישראל, וכך הגיע הרמב"ן לארץ ישראל, וכך השתוקק להגיע אליה גם הגאון מווילנה מצד אחד, וגם הבעל שם טוב מצד שני, וכך הגיע לכאן אור החיים הקדוש והרשש התימני. כולם כולם באו לכאן כדי לכונן את אדמתה ולהרגיש את הרוחניות שמסתתרת מאחורי כל רגב אדמה בארץ ישראל. הם באו להיות בארץ ישראל של מעלה, תוך כדי שהם נמצאים בארץ ישראל של מטה. כי אין זה כי אם בית אלוקים, וזה שער השמיים. לארץ ישראל הזאת, כשאנחנו מייחלים אליה באמת, אנחנו אליה יתפללו ויחלו כל הדורות הללו. ואם באמת מצליחים להחל את החוק הזה הפנימי, את חוק הפנימיות, או את החוק שמשלב בין פנימיות וחיצוניות על כל פינה בארץ ישראל, הוא מצא לנו. עד כאן בנושא זה, ולקראת סיום אני רוצה להעיר נקודה אחת. עם תחילת משבר הקורונה, הייתה פה איזושהי שערה גדולה של הסתה, מדוע גדולי ישראל לא מיהרו מיד לסגור את הישיבות, מיד, 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 ואת בתי הכנסת. הדובר מאחורי המיקרופון כתב כמה שורות, ובהם הוא כתב כדלהלן. הכותרת לקטע שאני עומד להקריא שוב, קטע שנכתב לפני כמה חודשים, מילים שמסוגלות לרצוח המונים. איך קרה, כותרת משנה, שאחדים בציבור שתמיד כה רגיש לחיי אדם ולפיקוח נפש, התמהמהו לציית להוראות. ראשי המקטרגים על המגזר החרדי, שלא מיהר לציית להוראות, הם אותם אלה שבמשך שנים שפכו את דמו ומילאו פיהם שטנה בכל מצב ובכל מקרה. הם אלה שעמדו בראש ההסתה הנמשכת שנים ארוכות נגד הישיבות והכוללים ונגד החינוך החרדי. הם אלה שעשו כל מאמץ להפעיל את מערכות השלטון על מנת להרוס את התשתית של ציבור זה, מה שהגיע לשיא במערכת הבחירות האחרונות. על מקטרגים אלה לדעת שעיקר האשמה תלויה בהם. הציבור החרדי התרגל במשך שנים, וביתר תוקף לאחרונה, שמחפשים אותו, משמיצים אותו, מנסים להרוס את ישיבותיו ומערכות החינוך שלו. פלא שכשבאו בדרישה לסגור בתי כנסת ומקוואות, לסגור ישיבות ותלמודי תורה, התעורר חשד מודע ולא מודע, שמה אין מדובר בצורך אמיתי? האם שחררו את הסיפור של זאב זאב? אם ההתמהמהות של המרכזים החרדים לצאת להוראות גורמת לחששות בקרב הציבור הרחב, עליהם להפוך את האצבע המאשימה למקום שאליו צריך להפנותה. לכל המסיתים שיראו את האמון של ציבור זה בכל מה שקשור לדרישות בסגנון סגירת ישיבות בתי כנסת וסגירת תלמודי תורה. כבר אמר מי שאמר, מילים מסוגלות לרצוח. פעם רואים איך ההסתה שירערה את האמון בהנחיות בקרב הציבור הרגיש ביותר לחיי האדם, עלולה לגרום לקורבנות רבים והמונים. עד כאן כתבתי אז. כיום יודעים עד כמה שהדברים מדויקים. עד כמה שאי אפשר היה להאמין לאלה שקראו לסגור את בתי הכנסיות ואת עולם התורה. ובוודאי שעשו זאת באצבע קלה מאוד על ההדק, מתוך שלא העריכו כראוי את התורה ואת התפילה. אני לא אומר שלא צריך לסגור. צריך היה. גדולי תורה קראו לעשות זאת. אבל לא בגלל מה שהם אמרו, ולא בגלל שמאמינים למה שהם אמרו. כי הנה, נוכח התפרצות ללא תקדים בבית ספר אחד בירושלים, לא שמענו כי הולכים לסגור את כל מערכת החינוך. לא עלה על הדעת, לא הייתה תוכנית כזאת, לסגור את כל מערכת החינוך. ועד רבה, ראש הממשלה, ממש אותו ראש הממשלה, שהסביר בכל רציני עד כמה חשוב לסגור הכל, הצהיר כי לא יסגור את מערכת החינוך. מה ניתן לומר מלבד שאת חשיבות מערכת החינוך הם מבינים יותר ממה שהם מבינים את חשיבות בתי הכנסת ועולם התורה. אני חוזר ואומר, גדולי תורה אמרו לסגור, אז סגרנו. גדולי תורה אמרו לפתוח, אז פתחנו. גדולי תורה אמרו להקפיד על הכללים, אנחנו מקפידים. והנה מתברר שהציבור החרדי הוא הציבור המקפיד ביותר על הכללים, וכשמסתכלים איך נראה הציבור הרחב שאינו מקפיד על הכללים, שוב רואים באמת שסיבה נוספת להגיד את תפילת רבי נחוניה בן הקנה, מודה אני לפניך מלך חי וקיים, ששמת חלקנו בין יושבי בית המדרש. תודה רבה לכולם.